שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מתחילים מבראשית, אין דרך אחרת לומר זאת, זה ממש מרגש. השבת הקרובה מכונה שבת בראשית, כי קוראים בה את פרשת בראשית. סיימנו את התורה, בשמחת תורה סיימנו לקרוא פרשה אחרי פרשה, עד פרשת וזאת הברכה. המילים האחרונות של התורה נקראו, והופ, אנחנו מתחילים מחדש. עוד שנה של קריאת התורה מההתחלה והלאה, בעזרת השם, העלילה הזאת תמשיך ותלווה אותנו, הדופק הנצחי הזה ממשיך, והשבת זה מה שנקרא העולם נברא מהניילונים, אם אפשר להגיד ככה, משהו שהוא מאוד פרשי מההתחלה. מכירים את זה שבאוטו חדש אתה נלחץ מי יעשה את השריטה הראשונה, בדרך כלל זה אני ולא בא לי כשקונים אוטו חדש, אבל זה מין הרגשה כזאת של אנחנו עוד נזרים, זה עוד חדש, זה עוד טרי, זה כמו ימים ראשונים בבית ספר, מחברת שאתה רק פותח. אז דמיינו את זה ככה על כל הגלובוס, על כל העולם. לצערנו זה לא מחזיק זמן הרבה זמן מעמד. התורה היא מאוד כנה, תורה זה מלשון הוראה, תורת חיים, היא מורה לנו מה לעשות בחיים, היא לא מזייפת, ולכן היא מתחילה לתאר גם את המצוקות ואת הבעיות, וגם על זה נדבר. העולם נברא בהתרגשות ודי מהר קורס לתוך שחיתות ובעיות קשות, נטפל בזה עוד רגע. אבל רגע, בואו נדבר רגע על הבריאה, על הרגע עצמו. ביום הראשון בעצם נבראים בהתחלה, זוכרים את הסיפור, כן? נבראים השמיים והארץ, אחר כך הרקיע, ביום השלישי גם הים והיבשה וגם הצמחים, לכן אומרים עד היום על יום שלישי פעמיים כי טוב, כי נבראו בו שני דברים, ופה צריך לומר, על כל דבר שנברא בתורה כתוב, ויאמר אלוקים כי טוב, או וירא אלוקים כי טוב, על כל דבר שנברא בעצם יש איזו הכרזה כזאת שהוא בסדר, שהוא טוב, חוץ מעל דבר אחד, נגיע לזה עוד רגע. אז בראנו כבר, ראינו כבר את הים ואת היבשה ואת הצמחים ואת השמיים ואת הארץ, את השמש ואת הירח, את יצורי המים ואת עופות השמיים, את כל היצורים שחיים על פני היבשה, ובסוף גם את האדם. חטא עץ הדעת מתרחש בגן עדן, זוכרים? ואז הסיפור של קין והבל, הרצח הראשון בהיסטוריה. 10 דורות מאדם עד נוח, והפרשה מסתיימת, סליחה, בשחיתות מוסרית קשה. בעצם אנחנו כבר ערב המבול, ואם התחלנו באיזו תנופה חגיגית של בריאת העולם, כי טוב והכל נפלא, לצערנו כי רע, הדור ממש לא מושחת וחוטא, פרשה הבאה, פרשת נוח, כבר הגיע המבול על העולם, ונצטרך להתחיל להתחיל את המערכת מחדש. אנחנו חוזרים לבראשית, כל שנה קצת אחרים, גם כי אנחנו השתננו, כל שנה אנחנו לא אותו סוג של קורא, ויש איזה דימוי יפה ששמעתי פעם, שנכון, זה עיגול, זה מעגלי, כל שנה הקריאה של התורה היא מעגלית, זה לא ספר אחר, זה אותו ספר, אבל זה כמו ספירלה, או כמו איזה בורג שחוצבים, זה יותר עמוק, זה לא אותו עיגול, כל שנה אנחנו מנסים להעיר יותר לעומק את הטקסט הזה שאנחנו פוגשים. חשבתי היום לדבר על מה שעוד נברא. בסוף העולם נברא, תיארנו את זה עכשיו, ואת זה לומדים גם בגן ומציירים. אבל מה עוד נברא בפרשת בראשית, יחד עם העולם? נבראו עוד כמה מנגנונים מאוד חשובים, מאוד עוצמתיים, שמלווים אותנו עד היום, ונראים לי דחופים וקריטיים גם עכשיו. הדבר הראשון שנברא בעצם, הבריאה, חוץ מבריאת העולם, זה הבחירה החופשית. בריאת הבחירה החופשית. זה לא כתוב ככה בתורה, לא כתוב ותיברא הבחירה החופשית, אבל תשומת הלב שהבחירה החופשית מקבלת בפרשה הזאת היא די גדולה. אמרנו כבר, על כל דבר נאמר כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. חוץ מעל דבר אחד שנברא ועליו לא נאמר, לא כי טוב ולא כי רע. נעים מאוד אנחנו, האדם, אני, את, אתה. לא נאמר עלינו שאנחנו טוב או רע, למה? כי הבחירה בידינו. אנחנו נכתוב על עצמנו האם טוב או רע. יש שיר נפלא של המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה, היא זוכת פרס נובל לספרות, והיא מתארת בעצם איך לכל מערכת בעלי החיים אין יצר של מוסר של כן או לא, למי יש? לנו. בואו נלך רגע מילה מילה, זה כמובן שיר מתורגם שלה, שהולך כך, לבז, כן, לאוף שקוראים לו בז, אין שום טענות כלפי עצמו, הוא לא מרגיש לא טוב עם עצמו. מוסר כליות זר לפנטר השחור, דגה פיריניה לא מפקפק בצדקת מעשיו, נחש הפעמונים מקבל את עצמו ללא סייג. והיא ממשיכה, אין בנמצא תן עם ביקורת עצמית. הארבה, התנין, הסערונית וזבוב הבקר, חיים כמות שהם, חיים ומרוצים מזה. 100 קילו שוקל לב הלוויתן אורקה, אבל מצד שני הוא קל. אין לך דבר חייתי יותר ממצפון נקי על הפלנטה השלישית במערכת השמש. כל הנבראים בעצם מגיעים אל התכלית שלהם בעצם קיומם. הנמלה עושה את עבודתה. אין לה יצר טוב ויצר רע. נאמר עליה כי טוב בעצם זה שהיא חיה ועושה מה שהיא צריכה, חיה ומתה. הג'וק, לצורך העניין, לא מתלבט בדילמות מוסריות. הוא מנהל את תפקידו בעולם הזה. כל מה שנברא מנהל חיים כמעט, היינו אומרים, רובוטים. מי לא? מי ניחן ביכולת לבחור בין טוב לרע? ולא רק ניחן, אלא שבכל רגע ורגע הוא בוחר, נעים מאוד, האדם. חז"ל מתייחסים לזה, יש כמה ציטוטים מאוד חזקים על, על הנקודה הזאת. אני חושבת שהחזק שבהם בעיניי מופיע במסכת אבות, זאת מסכת שכולה דברי מוסר, על מידות, על תיקון עצמי. ושם מוגדר לנו איזה הוא גיבור. אנחנו רגילים לחשוב על גבורה במונח פיזי, הוא חזק, הוא עצמתי, הוא אמיץ. איזה הוא גיבור, אומרים חז"ל, הכובש את יצרו. גבורה אמיתית זה לעמוד במלחמת החיים הזו, מלחמת הבחירה החופשית, שלא מספיק מדברים עליה, אבל היא נבראה עם בריאת העולם, והיא לא תיעלם, היא נצחית, היא כאורך ימינו, כך אורך ימיה. כלומר, כל אדם מתמודד עם דילמה של בחירה חופשית, ואיזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. זה מצליח לעמוד בדילמה הזו, בין כי טוב לבין כי רע. בספר התניא, ספר יסוד בתנועת החסידות, יש ביטוי מאוד מעניין. מוח שליט על הלב. אם תרצו, זה דרך אחרת להבין את זה. יש מוח ויש לב. הלב רוצה, אבל המוח הרציונלי, הקר, השכלי, אמור לשלוט עליו. אז בספר התניא מציבים לנו את זה כיעד, שהמוח ישלוט על הלב ולא הלב ישלוט על המוח. כמובן שזה בא לידי ניסיון די מהר בפרשה הזאת. דבר אחד אומרים לאדם וחווה, אל תאכלו מהעץ הזה, מפרי עץ הדעת, אל תאכלו. תאכלו מכל עץ הגן, אין שום בעיה, מזה אל תאכלו. אתם יודעים, זה לא ספוילר לקראת שבת, נכון? אפשר לגלות. הם אכלו וגורשו מגן עדן. בעצם לא עמדו. היה מבחן אחד של בחירה חופשית, הם לא עמדו בו. אפשר לנתח למה ולמה אין להם יכולת איפוק, ומה בדיוק הם הבינו, ולמה הם בכל זאת טעמו ממנו. אבל הבחירה החופשית נבראת, והנה במבחן הראשון שאדם מקבל, לצערנו נכשל, וגם נענש. במובן מסוים עד היום זה מלווה אותנו, החטא הזה, החטא של אדם הראשון, ששוב אמרו לו, הכל טוב, תיקח מהכל, רק מזה לא. הוא לא יכל לעמוד באתגר הזה, ובחר באופן חופשי, אבל בחר לצערנו לא נכון. זה החטא הראשון, הנפילה הראשונה בתורה. נעבור למשהו קצת אופטימי. עוד דבר נברא בפרשה הזו. שוב, לא אומרים לנו, ותיברא הזוגיות. אבל הזוגיות נבראת. זה קורה בפרשה. נברא איש ואישה. בהתחלה, רק האיש. ואז נאמר, זה מעניין. כי אמרנו קודם שלא אומרים לנו כי טוב ולא אומרים לנו כי רע. אבל כן אומרים לנו לא טוב. יש דבר אחד שהוא לא טוב. לא טוב, היות האדם לבדו. כלומר, האדם, שוב, הוא קיבל בחירה חופשית. אבל אנחנו אומרים לכם, כבר מפרשת בראשית, לא טוב לבד, צריך ביחד. לא טוב להיות האדם לבדו, ואז נאמר, אעשה לו עזר כנגדו, ובעצם נבראת הבריאה השלמה הזו של שניהם ביחד. אני חושבת שהאמירה הזאת, שהזוגיות הגיעה אחר כך, הם לא נבראו מיד בזוג, הרבה פרשנים אומרים שזה כדי שיהיה בנו סוג של געגוע. כמה שעות שהיינו אחד בלי השני, עד היום זה מזכיר לנו שזה לא מובן מאליו. הפלא הזה, ששמו זוגיות, אמר מאוד יפה אנטואן דה סנט אקזופרי, המחבר של הספר הנסיך הקטן, המפורסם. הוא הגדיר זוגיות לדעתי בצורה מאוד עמוקה, מאוד יפה. הוא אמר, אהבה בין שניים, זה לא שניים שמסתכלים אחד על השני עם לבבות בעיניים, עם נצנצים. אהבה זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף. כלומר, זה יפה להסתכל אחד על השני בעיניים תחת לחופה. אבל תכלס, לאורך זמן, אהבה זה לא רק הזוג שמסתכל, זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף, שיש איזה דרך, יש איזה כיוון, יש איזה מטרה. וכמובן שיחד עם בריאת הזוגיות נבראת גם המשפחה. כי הם מביאים, הפרי של הזוגיות, הם מביאים ילדים לעולם. ופה אנחנו בעצם מייצרים לראשונה שושלת אנושית. מערכת יחסים של אבא, אמא, ילד, מערכת יחסים של משפחה. שעד היום היא מוקד, הייתי אומרת, הטוב, וגם לצערנו הרבה מאוד קונפליקטים ומתחים. שמעתי פעם הגדרה שמשפחה זה סדנה לעבודה עצמית בלתי פוסקת. אתה רושם את עצמך לסדנה לפיתוח וטיפוח האישיות כל הזמן וכל מצב. אתה בן של מישהו, אתה אח של מישהו, אתה בן זוג של מישהו, אתה הורה של מישהו. בסוף אלה מערכות היחסים הכי משמעותיות. משפחה גרעינית. בקורונה כבר שנתיים חופרים על הביטוי הזה, משפחה גרעינית, אבל זה באמת, יש בזה כנראה משהו. והשנה אגב, באמת אני חושבת שאחת מתמונות השנה שנבחרו ובצדק, הייתה התמונה הבאה, צילם אותה חיים צח מלעם, לשכת העיתונות הממשלתית, הוא לחד רגע מאוד יפה, כשראובן ריבלין נסע לארצות הברית, מסע האחרון שלו כנשיא מדינת ישראל, הוא פגש את הנשיא הנכנס ביידן, הנשיא היוצא, הנשיא הנכנס, והוא הציג בפני ביידן את ראש הסגל שלו, רבקה רביץ. ואז ביידן שמע שלרבקה רביץ יש 11 ילדים, או 12, סליחה, נדמה לי שיש 12, והוא קרא ברך, אוטומטית, אינסטינקטיבית, זה לא תוכנן, זה לא בפרוטוקול. הוא פשוט קרא ברך בפני האמא היהודיה, אם תרצו, הידי שמאמי באשר היא. עזבו, במוסד האימהות באשר הוא. זה היה רגע מאוד מיוחד, רבקה רביץ סיפרה לי אחר כך שהתרגשה לא בשמה, אלא בשם סבתא שלה שעלתה מאמריקה, ואימא שלה האמריקאית שגדלה בארץ. ביידן לא ידע את כל זה, אבל הוא בעצם קרא ברך לכל האימהות. ואולי אחרי החגים באמת צריך עוד פעם לכרוע ברך לפני כל האימהות, עונות של בידודים ומאומתים וחגים ושבת וחג וקצת לימודים באמצע, אחרי שנתיים כבר כמעט של קורונה. ויש פה משהו, אני חושבת, יפה ברגע הזה שנלכד במצלמה, שלא קרא תודה לסיפור הזה ששמו משפחה. בעצם אדם וחווה מתחילים את השושלת האנושית עד ימינו. כל אחד מאיתנו הוא נכד של נכד של נכד של נכד, תוסיפו עוד הרבה, שלהם. ושמעתי פעם הגדרה מעניינת בברית, ברית מילה, היינו בברית מילה, והרב אמר לסבא, עכשיו נהיית אדם. הסבא זה היה הנכד הראשון שלו. כלומר, עד היום היו לו ילדים, פתאום יש לו גם נכד. והוא היה סנדק ויש לו נכד ראשון. והעורך התקד, המוהל, הרב, אמר לסבא, עכשיו נהיית אדם. גם עד היום הוא היה אדם. מה קרה? הוא פה בעולם הזה 60 שנה, למה הוא עכשיו נהיה אדם? הסביר לו המוהל. בטבע יש הרבה מערכות של הורים וילדים. גוזלים, עגל ופרה, גוזלים וציפורים, הרבה מאוד מערכות של הורים וילדים שקשורים. אבל אנחנו לא רואים שושלת. סבא רבא, סבא, בן ונכד ונין. כלומר, רצף כזה זה לא משהו שנשמר, כן? שוב, ג'וק, הוא לא, אין סבא ג'וק, אין סבתא פרפר. זה צ'יק צ'ק, זה הרבה יותר קצר טווח, קצר מועד. וכשאומר אותו רב לסבא, עכשיו נהיית האדם, הוא בעצם אומר, עכשיו נהיית ממשפחת בעלי החיים למשפחת האדם. היכולת להעביר מורשת מדור לדור לדור לדור, זו תכונה, שוב, זו תכונה אנושית, זה חלק מצלם האלוקים שיש בנו, וזה מתחיל פה. הדור הראשון זה אדם וחווה, משם כולנו ממשיכים את השושלת דור אחרי דור, וזה גם נברא. אז אמרנו שנברא את הזוגיות, ואמרנו שנברא את הבחירה החופשית, אבל עוד משהו נברא. השבת עצמה. לא שמנו לב, תמיד מדברים על כך שכל העולם נברא. עשייה, פעילות. ומה עם זה שנבראה גם המנוחה? לא רק כיבוש העולם, אלא גם ההרפיה. לא רק העשייה, אלא גם השביטה. גם הפורמט הזה נברא. היכולת לעשות היא נהדרת, אבל היכולת לא לעשות היא גם חיונית. והפרשה הראשונה בתורה כבר אומרת לנו שככה זה בנוי. יש זמן לייצר ולכבוש את העולם ולהתקדם על פני הזמן, על פני המרחב, על פני הכל שישה ימים. ויום אחד השבת מכונה ארמון בתוך הזמן. יום אחד אנחנו מפסיקים, מרפים. עוזבים את כל צירי ההתחדשות, היצירה, העשייה, ההשתלטות, ונותנים לשבת להשתלט עלינו. היופי של השבת הנוכחית, דרך אגב, הוא גדול מאוד, זאת נקראת שבת בראשית. בהרבה מקומות בחסידות כותבים שהיא שבת מאוד חשובה לכל השנה, צריך להתייחס אליה ככה בכבוד. היא השבת הראשונה שהייתה אי פעם בעצם, שבת בראשית הראשונה של אז. אני חושבת שהשבת, ההמצאה האדירה הזאת, עוד לא קיבלה מספיק את המקום המתאים לה בתרבות שלנו. אנחנו מכונים הסטארט-אפ ניישן, נכון? שבת היא סטארט-אפ. ולדעתי אנחנו לא מספיק מייקרים ומכבדים אותה, לא מספיק מדברים עליה. אולי כי פעם המנוחה הייתה יותר פיזית. אם הולכים לנגיד סבתא רבא שלי, בעיירה היהודית, פיוטריקוב, בפולין, אז קראו לה אסתר פריידל, היא אימא של סבתא שלי, ואני מניחה שהיא הייתה צריכה מנוחה מאוד מאוד רצינית, כי הם כל היום עבדו ושאבו מים מהבאר, ולקחו את התרנגולת לשוחט, וכיבסו את הכביסה בנהר. בוא'נה, זה עבודה פיזית רצינית. צריך לנוח, יש יבלות בכולם, גברים ואנשים וגם הילדים, שכל השבוע סחבו בלוקים ודאגו למדורה ועצים. בוא'נה, שבת חייבת להגיע. אפשר ככה. אפשר 24/7. חייבים 24/6 ולנוח יום אחד מנוחה פיזית. כל אחד שיבדוק אחורה בדורות הקודמים לו המשפחה שלו, לא היה מיקרו ומכוניות. עשינו הרבה מאוד מהעבודה שהיום המכונות עושות בשבילנו. אז השבת הייתה רצויה כיום מנוחה מעבודה גופנית קשה. היום רובנו, מה לעשות, בטטות קורסה, רוב האנושות עוברת לעבודה לא פיזית, לא קשה, וגם מי שכן, זה עם חוקים וזכויות ברוך השם, זכויות סוציאליות, כבר לא עובדים כמו אז, ובבית, בוא נגיד שכפתורים מקלים אלינו מאוד בכל התחומים, הכל נגיש, הכל עושים, הכל כבר חכם ומקושר ומתוכנת, אז למה צריך שבת? המנוחה מתברר היא לא רק פיזית. המנוחה היא מנטלית, היא נפשית, היא תודעתית. ופה המנוחה היא יותר עדינה, היא יותר חמקמקה ולכן היא יותר גאונית. היא מנוחה מכפתורים, היא מנוחה מקשר, מלהיות מחובר, היא מנוחה מלייקים, היא מנוחה מהמרוץ הדיגיטלי הבלתי פוסק, היא מנוחה מעדכונים. סבתא שלי הייתה צריכה לחבס בנהר, אני לא, אבל האינסטגרם חרבן אותי. שבת מנתקת, כמו, כל דור היא נותנת לו את החופש שלו, כמו שבמצרים העבדים היהודים ביקשו לא לעבוד בשבת כי שם בנו פירמידות. אז כל דור השבת באה ובעצם מנתקת אותו מהשיעבוד ומוציאה אותו ל-24-25 שעות של חירות. ראיתי קריקטורה מאוד יפה שעיצבה אורי רוזנבלום. פעם הייתה פרסומת, אמא הבטחת לנו עוף לשבת. זה עמותת חסדי נעמי שגייסה כסף למשפחות רעבות. היה להם מין סלוגן כזה, מין סיסמה, אמא הבטחת לנו עוף לשבת. אבל אני חושבת שהיום אפשר לשדרג את זה, וזאת הגרסה של אורי רוזנבלום, תסתכלו. אמא הבטחת לנו עוף לשבת. כלומר, הבטחת לנו שמשהו יהיה פה עוף, להתנתק. ונדמה לי שהחגים, וסיימנו עכשיו חודש שלם של חגים, חלק מהיופי, אני חושבת, זה שלא חיללנו את הרגעים הכי קדושים ושקדים של החג בסטוריז. ביום כיפור אתה לא רואה בן אדם בבית כנסת מעלה סטורי בלבן באמצע הווידוי. ובראש השנה בשופר אתה גם לא רואה את זה. ואתה מפסידים פה מיליוני לייקים, אבל כנראה מרוויחים משהו אחר. כלומר, כנראה שהשבת, שוב, כל דור והטרדות שלו, כנראה משחרר אותנו מהטרדה המרכזית, שהיא העומס יתר, הגירויים, הסחות הדעת. יש פה משהו שאפשר, לדעתי, בכל דור צריך לבדוק מה העבודה הזרה של אותו דור ולהתמודד איתה. כל דור והאתגר שלו. היו דורות שהיו צריכים לייבש ביצות, היו דורות שהיו צריכים לקום משואה לתקומה. לא מזלזלת, כנראה שאנחנו יותר מפונקים, אבל זה האתגר שלנו. כלומר, האם אנחנו נהיה, כן, האם אנחנו משועבדים למכשיר הזה, האם אנחנו נשלוט בו או הוא ישלוט בנו, זה אחת השאלות שתשפיע יותר מכל על העתיד, גם האישי שלנו וגם העולמי. ויש איזה יופי כזה, אני חושבת שאתה רואה בהרבה מאוד תרבויות את המיאוס, את הרצון לדי, אי אפשר יותר 24/7. יש לתומס פרידמן, תומס פרידמן, העיתונאי המפורסם של ניו יורק טיימס, יש לו ספר יפה שנקרא "תודה שאיחרת". הוא שם לב שהוא כל הזמן במרוץ, ויש לו פגישות בבתי קפה בוושינגטון, ואז אנשים מאחרים לו ב-20-30 דקות, ומתנצלים, מגיעים, אומרים, לא, הרכבת, פה, שם, ואז הוא אומר, על מה אתה מתנצל? תודה שאיחרת, זה משפט קבוע שהוא שם לב שהוא אומר, האדם ממול לא מבין, הוא אומר, נתת לי פה 20 דקות להרהר, 20 דקות לא בלוז, לא במרוץ, נתת לי 20 דקות של השעיה, של המתנה, וגם הוא כותב בספר שלו שזה הסיפור, האם אנחנו בעצם נמחץ, תחת הטכנולוגיה שמתקדמת נורא נורא מהר, או שנדע לשלוט בה. אני חושבת שחלק מהמנגנונים, זה לא עוזר לששת ימי המעשה, צריך גם בששת הימים של השבוע לאזן ולשלוט ולשמור על צלם האלוקים, אבל שבת יכולה להיות חלק מסט, מארסנל הכלים, כלי הנשק שלנו במאבק הזה. מאבק, אני אומרת שוב, על השפיות, על הריכוז. אם פעם היה ברור בשוק העבודה שכאילו, כשהתחילו את הזכויות הסוציאליות, זה, הנחלנו את זה לאנושות, שצריך לנוח יום אחד בשבוע, השאלה היא לאיזו מנוחה אנחנו מייחלים היום, והפרשה שלנו שוב מספרת לנו על כך שאפילו אלוקים בכבודו ובעצמו צריך יום אחד של מנוחה, ובזה הוא בעצם מכתיב לנו, מראה לנו מה הכיוון. אז דיברנו על בריאת, כמובן העולם, אבל על בריאת הזוגיות ועל בריאת השבת ועל בריאת הבחירה החופשית. משהו מאוד מעניין נברא בסוף הפרשה, כי באמת אפשר לחטוף, סליחה, דיכאון. התחלנו את העולם בחגיגיות, ואנחנו מדרדרים, באמת, האבא והאימא הראשונים שלנו, אדם וחווה מגורשים מגן עדן, קין רוצח את הבל, אצל נוח יש כזאת שחיתות, עוד רגע המבול מעבר לפינה, בלי ספוילרים, אבל שבוע הבא תיבת נוח, ובאמת, אנחנו לא יודעים שעוד שבועיים יגיע אברהם אבינו ויציל את המצב, והעם שלנו יתחיל, אבל כרגע זה נראה אבוד. מה הטעם? להתחיל, מה אנחנו עושים פה בכלל? ולמה אנחנו לא יכולים לחזור לגן עדן? היה כל כך נחמד בתחילת כמו שיר של ג'ון לנון כזה, אימג'ן, הכל נראה מושלם, מה עכשיו ימינה ושמאלה, איפה גן עדן ואיפה אנחנו? הדבר הרביעי שנברא זה השליחות. אדם וחווה מגורשים מגן עדן, לכאורה בועטים בהם וזורקים את הדלת אחריהם. אבל הרבה מאוד פרשנים, הנה ביניהם השפת אמת, שהיה אחד מאדמו"רי חסידות גור, הרבה פרשנים אומרים, זה לא זריקה, זה לא פיתורים, זו שליחה לשם שליחות. בואו נראה את הציטוט. וישלחהו השם מגן עדן, כן, הקדוש ברוך הוא שולח את האדם מגן עדן, הוא לשון שליחות. זו לא רק טרגדיה. לכאורה יציר כפיו של הבורא קלקל ונפל, וכל הבריאה כולה התקלקלה, נכון, אבל הוא נשלח כדי לתקן. הוא נשלח כדי לפייס את הבריאה כולה. הוא יוצא מגן עדן האוטופי הזה אל המציאות עצמה. נעים מאוד, יש בפקקים, ויש בבנקים ומשכנתה, ויש במריבות עם הילדים, ויש במשברים, ויש בקורונה, ויש בה אין סוף דברים, פוליטיקה, אתה נשלח לעולם. לא נזרקת לפה סתם, אף אחד לא הגיע לפה סתם ככה, ללא תכלית, ללא משמעות. נשלחת. וישלחהו מגן עדן זה לשון שליחות. זה לא נקמה באדם הראשון, זה לא התעללות בכולם, זה לא עונש. זאת משימה לתקן. אנחנו מקבלים, התחלנו לקבל מהתורה כלים, איך להפוך את העולם לגן עדן. זאת המטרה. לקחת את העולם ולעדן אותו, מלשון עדינות, להחזיר אותו לשם. נקבל עוד הרבה כלים, תרי"ג מצוות בהמשך. אבל ההתחלה בעצם של התורה, אל תתייחסו אליה כאל איזה כישלון קולוסלי. הרבה פרשנים אומרים, אוקיי, קלקלנו בתוך גן עדן, אבל יצאנו כדי מיום הלידה עד יום הפטירה, לייצר פה איזה גן עדן, גן של עדינות, ביחס לזקן וביחס לילד, וביחס לבן הזוג, וביחס לכל תחומי החיים, כסף וכלכלה וחקלאות ולימוד. פשוט נשלחנו מגן עדן לשון שליחות, והשליחות הזאת עדיין בפועל, עדיין בתוקף. אנחנו עדיין רוצים שיכתבו עלינו, זוכרים? כי טוב ולא כי רע. וכל אחד מאיתנו, בהתאם להתנהגות שלו, כי יש לנו בחירה חופשית, מחליט לאן לקחת את השליחות הזאת, לרע חלילה או לטובה. עד כאן טעימות מפרשת בראשית, היא הרבה יותר עמוקה ממה שדיברנו כאן, אבל ניסיתי ככה מאחורי הקלעים להראות איך עוד דברים עולים על בימת ההיסטוריה בפרשה הזו, אם זה כמובן אמרנו הבחירה החופשית, אם זה הזוגיות, המשפחה מדור לדור, אם זה הפורמט הגאוני ששמו השבת, שזה עוד לא הונפק, זה כאילו סטארט-אפ שעוד לא יצא לעולם מספיק, ואם זה השליחות, כי אנחנו לא סתם פה, והנה הפרשה הבאה תהיה הפרק הבא בעצם, בהמשך התיקון והניסיון לקחת את העולם קדימה. עד כאן, שבת בראשית, שתהיה שבת שלום, תהנו ושנזכה להתחיל מבראשית בכל התחומים. להתראות.